רש"י אומר, ואלה תולדות יצחק, מה זה תולדות? תולדות, אומר, זה הילדים שלו, התולדה, מי שנולד ממנו. יעקב ועשיו האמורים בפרשה, ככה רש"י אומר. הייתי אומר תולדות, זה היסטוריה באופן כללי, כן. אז הוא אומר לו, כאן הפרשה שלנו עוסקת ביעקב ועשיו האמורים בפרשה. זה הפשט. מה זה אברהם הוליד את יצחק? מה, אנחנו לא יודעים שאברהם הוליד את יצחק. מי הוליד את יצחק? מדי שאברהם הוליד את יצחק. מה, מדוע התורה אומרת את זה? אומר רש"י, לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק. כן? הוא שינה את השם שלו. מאברהם לאברהם. שינוי השם זה לא רק עניין טכני. אלא זה שינוי משהו בנשמה, שינוי משהו מהותי באדם. כן, אברהם זה אב לארם, אברהם זה אב המון גויים. הוא עלה מדרגה, עלה קומה, מאדם מצומצם ופרטי לאדם כללי, אדם שהוא אב לכל העולם. אב הכוונה היא גם אבא רוחני, כן? אבא לכולם. מתוך המדרגה הזאת צמח יצחק, מתוך מדרגת אברהם. בכלל צריך לדעת שמות, שינוי שם, וככה הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שינוי שם זה אחד מהדברים שאדם רוצה לשנות את מזלו, אז הוא משנה, עושה כמה דברים. אחד מהם זה שינוי שם. לכן אומרים, שרי לא הולידה, אבל שרה ששינתה את השם, הוסיפה ה' או החליפה את היוד בה', היא זכתה להוליד. מכאן שלפעמים אדם הוא חולם, מחלה לא עלינו, יש לו צרות צרות, דברים כאלה, אז נוהגים לשנות שם או להוסיף שם. אם אדם מאוד חולה, קוראים לו חיים, רפאל, או דברים כאלה. גם כאן אומר רש"י, ששינוי השם של אברהם, אברהם לאברהם, רק אז הוא הוליד יצחק. בחינת יצחק רק מתוך כך. דבר אחר, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם, הוזכר כלומר אברהם הוליד את יצחק. מדוע? לפי שהיו ליצני הדור. כל דור בדור יש ליצנים. גם היום בטח יש ליצנים, אני לא יודע מי. אתמול ראיתי דווקא פרסומה, הייתי בחברון, אז שם היו ליצנים, אבל לא ליצנים מהסוג הזה. אלה ליצנים, אתם יודעים, שמקפצים לשעשע את הילדים. אבל כל דור מדור יש ליצנים. זה אנשים שעושים צחוק מכל דבר. אז היו הליצני הדור, בדור ההוא, אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. מדוע? שהרי כמה שנים שעתה עם אברהם, ולא נתעברה ממנו. רק בא אל אבימלך, אופ, נכנסה להיריון. אז סימן שמאבימלך נתעברה ולא מאברהם. זה ההיגיון. העשה הקדוש ברוך הוא, שר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, זאת אומרת, הוא ממש היה דומה לו טיפת מים. יצחק בחיצוניות שלו אי אפשר איתו, אתה אומר, רגע, אתה בדיוק כמו אבא שלך. זה מה שהוא אומר. והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק, זה היה, אתה באמת כמו אבא שלך. זה שכתב כאן, יצחק בן אברהם היה, שהרעידות יש שאברהם הוליד את יצחק. ראו את זה בחוש. אמנם מבחינת המנטלית, אברהם הוא ההפך מיצחק, או יצחק הוא ההפך מאברהם. כי אברהם כל כולו היה מידת החסד. כל כולו היה אדם פעיל, אדם שהולך כל החיים וכל זה. ויצחק היה מידת הגבורה, מידת הפחד, פחד יצחק. וכל כולו היה פסיביות. פסיביות לא במובן השלילי שבדבר, אלא במובן החיובי של קנייה. הוא היה נכנע לפני הקדוש ברוך הוא. כל מה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליו הוא עושה. אמרנו, לכן הסמל של יצחק הוא עקדה. הוא עוקד את הידיים ואת הרגליים, הוא אומר, אני נכנע אליך. זה מידה של גבורה, זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, כל מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, אני נכנע. ולכן הוא גם זכה לשידוך. שידוך בלי שהוא יתאמץ. תנסו פעם להיכנע לקדוש ברוך הוא, הכל יסתדר. ככה אומרים מדעדו. אדם מתבטל כלפי רצון השם, אז הכל מסתדר. אז לכן במנטליות הם היו שונים לגמרי, אבל בצורה החיצונית הם היו מאוד דומים, אברהם ו... ויצחק. מה?
הרש לאברהם. אם זה אברהם גויים, אז מה הוא צריך
את הרש? אברהם. כן, שחזל באמת שואלים את השאלה שלך. כן. אז כנראה הוא צריך להכיל גם את זה וגם את זה. נדמה, מישהו שואל את השאלה הזאת. זה שהוא היה אברהם, זה היה רק לארם. ארם זה צמצום, זה הקטנה. אברהם זה עם אברהם גויים. אבל זה לא בא לבטל את אב לארם, אלא גם ארם וגם אברהם גויים. לכן נשאר הרש. נדמה לי שמישהו מתייחס לשאלה הזאת. כי זה גם, זה לא שאומר, אני אוניברסלי, אני עולמי, אני מבטל את הלאום, כאילו, את ה... עד רבה. מתוך הלאום באה האוניברסליות. כמו בעם ישראל, אנחנו עם אוניברסלי. אנחנו המשך של אב המון גויים. אבל להיות אוניברסלי בלי עמוד שדרה, בלי לאום שלך, זה כמו קומוניזם או דברים כאלה, אמרו, כל הפועלים התאחדו. זה השקר גדול. מתוך הבנייה שלנו, כאן בארץ ישראל, אנחנו משפיעים על כל העולם כולו. אז הרש כנראה צריך להישאר. טוב, אנחנו בתענית, בפרק ד', משנה ד'. יש מה שנקרא מעמדות, אני רוצה להזכיר לכם שמעמדות זה שהיו מתאספים בכל, בירושלים, בית המקדש, כהנים, לוויים ונציגות ישראלית, נאמר, של כל העם, והיו מקריבים את קורבן התמיד. זה נקרא מעמדות, והיו בכל עיר ועיר, בכל מקום, היו קבוצה של אנשים יראי שמיים, אנשים, כן, מיוחדים, שהם באותו ימים שהמעמד שלהם, החלוקה הייתה חלוקה של כל העם. הקבוצה הזאת הייתה הולכת לבית הכנסת, והייתה מתפללת והייתה צמה באותם ימים, כן. בארבעה ימים, לא ביום ראשון, לא ביום שישי ראינו, אבל בארבעת הימים. כל יום שיש בו הלל, אין בו מעמד בשחרית. למה? כי זה לוקח זמן. כל יום שיש בו הלל, שקוראים בו הלל, אין בו קורבן מוסף, כגון בחנוכה קוראים כל יום הלל, אין בו מעמד בשחרית, כלומר, אין אנשי המעמד אומרים בו תחינות ואין קוראים בו במעשה בראשית, כמו שלמדנו שזה מה שהם היו נוהגים לעשות בבית הכנסת, בתפילת שחרית, שקריאת ההלל דוחה את המעמד של שחרית. מעמד היינו עמידתם לתפילה ותחילה לקריאת התורה. אז לכן היו מבטלים בגלל קוצר הזמן. קורבן מוסף אין בו בנעילה. קורבן עצים אין בו במנחת. קורבן מוסף, כן, למשל בראש חודש מקריבים מוסף. אז זה גם לוקח זמן. אבל זה כשבית המקדש קיים, זה לא רק לקח זמן מבחינת תפילה, אלא גם הקורבן עצמו זה לקח זמן. הרי מקריבים מבית המקדש. אז באותו יום אין בו נעילה, אין בו מעמד אפילו בתפילת נעילה, כמו שבארנו לאל, וכל שכן שאין בו מעמד במוסף עצמו, במנחה. זאת אומרת, כל התוספות האלה של הקריאה במעשה בראשית, כל הדברים האלה לא היה. שקורבן מוסף דוחה את המעמד של התפילות הללו. רוב המפרשים מבוארים שמשנתנו עוסק באנשי המעמד שבירושלים דווקא, שלא היה להם פנאי לעשות מעמדם בגלל הקורבנות, מפני שהלל ומפני קורבן המוסף. אבל במשנה הקודמת דובר בכל שאר אנשי המעמד שהוא בארץ ישראל, חוץ לירושלים. ולכן שהיינו שם, שהוא קוראים במעשה בראשית אפילו בתפילת מוסף. כן? ביום שיש בקורבן מוסף, שהוא, כי הם לא עוסקים בקורבן. הוא עדים בשחרית אפילו ביום שיש בו הלל. יש סוברים שלעניין יום שיש בו הלל, אין הבדל בין אנשי מעמד בירושלים לאלה שמחוץ למעמד. היינו שכל יום שיש בו הלל, אין בו מעמד בשחרית, לא בירושלים ולא בשערים. רואים בין הראשונים כאן יש מחלוקת בעניין. ברם, יום שיש בו קורבן מוסף במקדש, או קורבן ניצים, מה זה קורבן ניצים? היו מביאים עצים למזבח, היו מביאים עצים. אבל לא כל אחד, היה חלוקה של משפחות, מי מביא עצים, מי לא מביא עצים. אז אלה שהיו מביאים עצים, היו מביאים יחד איתם קורבן. זה נקרא קורבן עצים. אין בו מעמד לאותם שבירושלים בלבד. יש מפרשים שתחיית המעמד מפני העלה, מפני קורבן מוסף, אין כוונתם לגבי תפילות ותחינות שיהיו מרבים בהם במעמדות שהיו מבטלים אותם. שביום שיש בו העלה, אין אומרים תפילות אלה במוסף, במנחה או בנעילה. לא אנשי המעמד בירושלים, לא אותם שאר הרי ארץ ישראל. אבל הקריאה במעשה בראשית לא נדחיתה לעולם אף בירושלים. אז זה דעת הרעי ואחד מהראשונים. אמנם שיטת הרמב״ם אחרת היא לגמרי, שלדעת הרמב״ם היו במעמדות שבכל יום ארבע תפילות, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. דהיינו, אותם אלה היו מתפללים יותר כמו ביום כיפור. כלומר, שבין שחרית ומנחה הייתה תפילה נוספת, ועל כך שנינו במשנה הקודמת שהיו קוראים בתורה גם בשחרית, גם במוסף. דהיינו, באותה תפילה נוספת בכל יום. ואילו משנתנו בעל השמיע שיום שמקריבים בקורבן מוסף, אין בו מעמד במוסף ולא במנחה ולא בנעילה. עכשיו, מה זה קורבן ניצים? יום שיש בקורבן ניצים, אין בקורבן מוסף. ואין בקורבן מוסף, רק קורבן ניצים. שכן היו משפחות בישראל שהיו מנדבות עצים למערכה בימים מסוימים בשנה, כמפורט במשנה הבאה. וביום הבאת העצים היו מביאים קורבן עולה נדבה ונקרא קורבן העצים. ועשות להן אותו יום כיום טוב. ויש סוברים שהעצים עצמם שהביאו, הוא נקרא קורבן עצים. ובא המשנה ללמד שביום שיש בו קורבן עצים, אין בו במנחה, אין בו מעמד תפילת המנחה, אבל יש בו מעמד בנעילה. זה דברי רבי עקיבא. אמר לו בן עזאי לרבי עקיבא, כך היה רבי יהושע שונה. קורבן מוסף ביום שיש בו קורבן מוסף, אין בו במנחה, אין בו מעמד תפילת מנחה. וכל שכן במוסף עצמו. אבל יש בו מעמד בתפילת נעילה. אבל כשיש קורבן עצים שהוא פחות מקורבן מוסף, ביום שיש בו קורבן עצים, אין בו בנעילה. אין בו מעמד, יותר מתפילת מוסף. אפילו בתפילת נעילה, וכל שכן שאין בו מעמד במנחה. שכן קורבן העצים היה סמוך למלחה קודם את המי שבין הארבעים טעם ההפרש בין קורבן מוסף וקורבן עצים ובר בגמרא שקורבן מוסף הוא איל והוא מן התורה ואינו צריך חיזוק לפיכך אינו דוחה למעמד של מלחה שסמוך לו אבל קורבן עצים הוא איל והוא מדברי סופרים ודברי סופרים תמיד צריך חיזוק כמו שלפעמים כאלה יש חפיפניקים שאומרים זה מדי רבנן אפשר לוותר אז דווקא בגלל שיש נטייה לוותר על, על דברי סופרים, לכן צריך לחזק אותם. לפיכך עשו בחיזוק, שדוחה אפילו מעמד של נעילה. רבי עקיבא, הוא מסכם, חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי, חזר רבי עקיבא מדעתו וקיבל את דברי בן עזאי, צריך לחזק את העניין של קורבן עצים, לראות ולבטל את ה... גם את נעילה וגם את נעילה. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו יחזור גם קורבן מוסף וגם קורבן עצים, כן. לא שמעתי שאלה, מה? כן, זה היו משפחות משפחות קראת טוב המשנה שאחרי זה תעסוק זה היה המשנה שאחרי זה תעסוק בדבר הזה שזה הייתה זכות גדולה ולא כולם היו מביאים היו משפחות מיוחדות שהיו מביאים עכשיו נראה הקורבן עצים, מה עצים? עצים זה דלק, נכון או לא? תאר לך שאין לך דלק במיכל של האוטו שלך ופתאום יש לך, מה היית עושה? יום טוב הם מספקים דלק למזבח ולא כל אחד היה זוכה בדלק הזה למ דווקא זה נראה אחר כך חילקו את זה לשבטים ומשפחות מיוחדות ותאריכים מיוחדים, וכל משפחה היה לה, זה היה כמו יום הולדת כזה שלה, והיו עושים חפלה כזאת, היו מביאים קורבן. והמשנה אחרי זה, תסתכל, היא שם עוסקת, מי זה המשפחות, איזה תאריכים, ואיך היו מביאים את זה, וגזרו שלא יביאו את זה, ואיך התגברו על הדבר, בעורמה. זה סיפור מעניין מאוד עם העצים האלה. בכל זה הייתה זכות גדולה, ויום טוב גדול, והם מביאים קורבן על הדבר הזה. אנחנו ב... קוף סמכתית, סעיף חד, התגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשפעת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו, בהופעת שכלו על ההוויה, על כל היש, זאתי חטיבה מיוחדת לישראל. נזכרתי פעם שיש ספר שנקרא ספר יצירה. ספר יצירה הוא ספר בקבלה שלפי המסורת חיבר אותו אברהם אבינו, ורבי עקיבא הוא ערך אותו. והספר הזה, ספר היצירה, אפשר להגיד, זה המשניות של תורת, של הזוהר. אז אם הזוהר הקדוש הוא התלמוד, אז אפשר להגיד ספר היצירה הוא המשניות, ככה אומרים. בכל זאת, הרב קוק זצ"ל כותב באורות הקודש, מה זה הספר, למה הוא נקרא יצירה? אז הוא אומר שהעם היהודי, עם ישראל, יש לו תכונה סגולית שנקרא יצירתיות. זאת אומרת, מה שאין כן לאומות, לאומות האחרות. אנחנו במחשבות שלנו, במעשים הטובים שלנו, בתורה שאנחנו לומדים, כל זה, אנחנו משפיעים על כל העולם. אנחנו יוצרים כביכול איזו יצירה חדשה על ידי המעשים שלנו. וזאת סגולת עם ישראל. זה עניינו של אברהם אבינו, יהיה ברכה. זאת אומרת, שאתה יש לך כוח לברך, להרבות, להוסיף קדושה ואור, ויורשת את זה לעם ישראל, זה הירושה שלנו. על זה מדבר כאן הרב. שהאדם צריך להכיר בערך העצמי שלו, בכוח היצירתיות שלו, בעובדה שהוא יצור משפיע ולא רק מושפע. לעומת זה, אומות העולם יש להם כוח, לא אנחנו יוצרים ואין מציירים. למה המשל דומה? צייר, הוא רואה תמונה והוא מצייר את התמונה הזאת. זה הכוחות של אומות העולם. אבל אנחנו, עם ישראל, הוא מבחינת מייצר, יוצר דברים, לא רק מצייר דברים, אלא יוצר דברים. על זה, זה הסעיף שהרב מדבר עליו. בוא נקרא את זה עוד פעם. ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשפעת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו, הופעת שכלו על ההוויה, על כל היש, האדם משפיע, על כל היש, זאתי חטיבה מיוחדת לישראל. זה דבר ייחודי מיוחד לעם ישראל. רחוק רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי. אנחנו נמצאים על כדור הארץ, כדור הארץ מסתובב סביב עצמו, סביב השמש. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו כאילו שבועים בכוחות הטבע, ואנחנו פסיביים לעומת כוחות הטבע בבריאה. ככה אומות העולם חושבים, ככה רוב האנשים חושבים. מי אנחנו? מה יכולים להשפיע בעולם? מושפע ולא משפיע. ככה רוב העולם. אבל הקטנה זו של ערך האדם, אין לה כל ערך באמת. זה שאנחנו מקטינים את ערכנו וחושבים שאנחנו פסיביים, ואין מה לעשות, אנחנו שבועים בתוך מערכת של חוקים שהם, אין לנו מה להשפיע. אומר זה, אומר, אבל הקטנה הזו אין לה כל ערך באמת. ודאי שההערה הרוחנית שסגולה, סגולת הרוחניות ההווייתית של עצמיות המציאות שורה היא הרבה עם הידיעה בעצמה בערך העצמי שלך. כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, כך ערכו באמת גדול. למה? משל, דומה בצבא. אם נותנים לך תפקיד פיקודי, אומרים לך, אתה ממם, אתה ממקף, אתה מחת, אתה זה, מכיר בערך העצמי שלך. יש לך תפקיד בעולם, יש לך פונקציה בעולם. אבל אם מעמדים אותך בצבא, למשל, אומרים לך, תעמוד כאן, אתה שואל, מה התפקיד שלי? לא יודעים. מה? לא יודעים. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאדם, שלא ידע מה התפקיד שלו בעולם. קוראים לזה בלשון, בראשי תיבות, אבם. עצם בלתי מזוהה. יש אנשים שמסתובבים בעולמם, עצם בלתי מזוהה, הם לא יודעים מה התפקיד שלהם. מה היכולת שלהם? מה הם עושים כאן בכלל? עצם בלתי מזוהה. אז זה מה שהוא אומר, כמה שאדם יותר מכיר בערכו, אז זה גדולתו, הכרת הערך העצמי, לפי זה הוא פועל. אתה ממקף? ביתם זה אתה פועל. אתה מחת? ביתם זה אתה פועל. אתה עובד באיזה מפעל, יש לך תפקיד? ביתם זה אתה פועל. אבל אם ישימו אותך באותו מקום, בלי שיגדירו לך מה תפקידך, ולא תברר לעצמך מה תפקידך, אתה מסכן, אתה אומלל, אתה חסר ערך, חסר משמעות. אז זה הרב אומר, כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, ככה ערכו באמת גדול הוא. וכל מה שיכיר יותר בשפעת החיים, ששדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו, של האדם בעצמו, שהוא מבין שעל ידי המעשה הטוב שלו הוא מאיר את העולם, כי נר השם נשמת אדם, זה התפקיד שלנו, נכון שאנחנו, יש לנו גוף, יש לנו גם נשמה, והנשמה הזאת באה להעיר את העולם. ככה תגדל עצמותה של השפעה זו, מוכן הדבר שידיעה כזאת אי אפשר לה שתהיה רק ידיעה גרדה. זה לא יכול להיות רק ידיעה כמובן פילוסופית ומחשבתית. זה מחייב הדבר הזה. מהות החיים, הרצון, וההתמשכות הנשמתית צריכים להתקשר בקישור אורגני בידיעה זו. זה לא יכול להישאר רק בגדר ידיעה, אלא צריך, אם זאת תפקידי בעולם, להעיר את העולם, אני צריך להעיר את העולם בכל מחשבות, בדיבורים, במעשים טובים. וקישור זה צריך שיתהווה על ידי סגולה היסטורית ארוכה, וזהו גם כן אחד מהדרכים שכנסת ישראל היא מצוינת בהם. זה הייעוד שלנו, זה עניין היסטורי, זה לא עניין פרטי. ההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה של, על ההוויה יצא אל הפועל בישראל בייחוד. לדעת שאנחנו פועלים, אנחנו משפיעים, אנחנו לא גורם פסיבי בבריאה, אלא פועל אקטיבי, כן. המוסר הישראלי הוא לא רק מוסר אינדיבידואלי, פרטי של אדם, ולא רק משפחתי ולאומי, ולא רק אנושי כללי, אף על פי שהכל קוראים בו, אבל בעיקרו הוא אלוקי. המוסר שלנו הוא אלוקי. דיינו, אלוקים בחר בנו שדרכנו יואר העולם. לכן הוא נתן לנו את תורתו, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. תורת השם בורא עולם, תורה שהיא המשכה של היצירה, לא פחות מזה. גדולת הכרה זו היא מורשת ישראל מעולם, והיא גאוותם ועוזם עדי עד. כן, אותה המורשת הזאת שהאלוקים בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו להשפיע על כל העולם, להעיר על כל העולם, על כאומה בכללותה, וכל אחד בתוך האומה, בכל אחד לפי מדרגתו.